למדנו את המהר"ל על מה הפירוש המילה להתפלל. יש לכם פה מהר"ל? כל הסט? שם, שם. העמודה השנייה משמאל, השורה השנייה מלמעלה. יש שם ספר שנקרא באר הגולה. כן, כן, הספרים משמאל, השורה משמאל. באר הגולה. אחד הספרים קוראים לו באר. אין. אז אין. הכל נצח ישראל.
זה לא
המערל? למערל יש הרבה ספרים. כתב הרבה ספרים, אחד מהם אין לכם פה. נראה לי שיש עוד פעם שאין לכם פה. אין פה עוד מערל. אז נסתדר בלי זה, לא, אני מנסה לחדור דרך איזו נקודה. חזרה קצרה, אתם צריכות חזרה קצרה?
כן.
טוב, אז נעשה חזרה קצרה. דיבור את זה מתחת, אולי חזרה לא תהיה קצרה. אבל אם תהיה חזרה מתומצתת. אנחנו ראינו את משפחת אלקנה שעולה לרגל, דיברנו על איך הם עולים לרגל וגורמים לאנשים אחרים לעלות לרגל. דיברנו על זה? צילמנו את זה? היא הקשיבה. אולי התחלם. ספרי לנו על זה, בואי נעשה לך מבחן. בעצם לא למדנו. אנחנו פוגשים אנשים שגם מתוך הפסוקים וגם מתוך דברי חז"ל נראה אותם כאנשים מאוד מאוד גדולים. ומה שברור מפרק א' שהם כולם מאוד מאוד נגד תפילה, ככה זה נראה. כשחנה מתפלל סוף סוף, תפילת חנה בפרק א', וזאת פרק א' בספר שמואל זה הקדמה. התנ"ך לא כותב הקדמה כמו שאת כותבת. זה פתח, שער, יש מבוא. נכון לפני קודם ספר מבוא? למה קוראים לזה מבוא? כי בלי לקרוא את זה, את לא יכולה להיכנס לתוך הספר, לא תמיד זה ככה. איזה תודה רבה לאשתי, זה חשוב מאוד תודה רבה לאשתי. אבל את יכולה להבין את הספר, אבל הוא לא יגיד לך תודה רבה לאשתו. אבל יש דברים שבלי הקדמה, בלי מבוא, את לא תביני איזה ספר זה, נכון? מה למשל? יכול להיות. שלא תביני למי הספר הזה מיועד. יכול להיות, תחשיבי זה ל... אנשים לא רציניים. יש ספר שמספח סיפור שקרה במאה ה-12. אולי כתוב שזה במאה ה-12, לא תביא לי מה קורה שם, נכון? או ספר שיגיד זה מדבר על מאדים, או על מדבר סערה. יכול להיות שלא תביא את הסיפור, אם לא תביא זה במאדים, או כוכב, או מדבר סערה. לא, דוגמאות כאלה. אני חושב שפרק א' בספר שמואל זה מבוא, הקדמה. למה? לשמואל מלכים ישעיהו ירמיה וחזקאל וכל עשה. זאת אומרת, זה פרק לא מעניין. הוא מאוד מעניין, אבל לא מעניין במובן התנ"כי. התנ"ך מדבר, תראו איזה ספרים. ספר שופטים, ספר מלכים. ספר שופטים עוסק במאות שנים, 370 שנה. ספר מלכים עוסק ב-400 ומשהו שנים. זה נקרא של תקופה, תקופה, יש תקופה של שופטים, תקופה של מלכים. זה מדבר על דברים גדולים, כלליים, כלל ישראלים כאלה. ספר שמואל נקרא על שם בן אדם אחד. ספר שמואל הוא ספר קצר מאוד, הוא כמה עשרות שנים. והוא עסוק באיש אחד. שמואל מסתלק מהעולם די באמצע ספר שמואל, אבל לא משנה, זה ספר שעסוק בקורות חייהם של מעט אנשים. חנה, שמואל, שאול ודוד. חנה מקושי. שמואל, שאול ודוד. שאול ודוד זה שני המלכים ששמואל המשך למלכים, ובעצם זה תקופת מעבר בין שופטים למלכים, שמי מי בנה אותה? מי חולל את המפנה? מי עשה את זה? אישה אחת שקראו לה חנה. אתם כל אחד מכירות את חנה, אבל בדור שלה לא בטוח שהרבה הכירו אותה. יש נשים צדקניות היום מעם ישראל? אתם מכירות אותן? לא בטוח. אתם מכירות זמרות? אתם יודעות מה זה זמרת? כן, באמת? כן. מכירות זמרות. אפילו שחקני כדורגל אתם מכירות, נכון? שמעתם? אתם יודעות מה זה כדורגל? כן, אני יודע, אני יודע, זה שאלות ותיאוריות. ואתם מכירות כתבות, כתבות דתיות? כן, אתם מכירות משתתפות ברייטינג, במרוץ למיליון? לא מכירות משתתפות במרוץ למיליון? כוכב נולד, משהו! אתם לא יודעים מה זה. אבל אתם מכירות צדיקות? יש כאלה שמעבירות שיעורים מאוד מאוד טוב. וסתם צדיקה אחת מאוד מאוד גדולה, יש, אני מכיר כמה. נשים צדקניות בדור הזה חבל על הזמן. מי מכיר אותם? אני אגיד לך מי מכיר אותם? אנחנו מבינים גדולות או קטנות. נשמת האומה מכירה אותם. הקדוש ברוך הוא מכיר אותם. אנחנו לומדים היסטוריה, התנ"ך זה היסטוריה. אבל מי שכותב את ההיסטוריה שם בתנ"ך זה לא פרופסורים. מי כותב את התנ"ך? מי כותב את ההיסטוריה? מי שצריך לכתוב את ההיסטוריה. כתוב, זה מצווה, תעשה מדורית ללמוד היסטוריה. כתוב, זכור ימות עולם, זה מצווה, נכון מהתורה. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. מי ההיסטוריונים? שאל אביך ויגד רזקניך ויאמרו לך. לא כל אחד מלמד אותי מה זה היסטוריה. כי אלוקים כתב את ספר התורה ואלוקים כתב גם את ספר החיים. אבל יש הבדל בין שני הספרים האלה. שהאותיות בספר התורה הן אותיות מאוד מאוד ברורות. האותיות בספר ההיסטוריה הן מטושטשות. כדי להבין אותם צריך אנשי חמודות. מכירות? אנשי חמודות, כתוב בדניאל, איש חמודות כתוב שבשצר שתה בלילה ויצאה יד וכתבה על הקיר אותיות כאלה, מוזרות כאלה. ואף אחד לא הבין מה זה, מה אותיות האלה. אמרו לבלשצר יש מישהו שקוראים לו דניאל והוא איש חמודות והוא ידע לקרוא את האותיות ולצרף אותן ולדעת מתי קבוצת אותיות נגמרת ויוצרת מילה ומתי יש רווח ומתי מתחילה מילה חדשה. הן היו כתובות בצורות כאלה כמו של ריבוע ואף אחד לא ידע לחלק את זה. ואז היה כתוב שהמנה מנה תקל ופרסין. לא משנה, זה פסוקים בספר דניאל והוא הודיע. אז האותיות של ספר ההיסטוריה, לא כל מה שכותרת ראשית היא עוד בספר ההיסטוריה, אתם יודעת? יכול להיות שמה שכתוב מה הייתה הכותרת הראשית בשמואל פרק א', באותו יום? מה אמרו באותו יום במהדורות חדשות? פרשיית שוחד מזעזעת התגלתה ב... איזשהו מפעל, נכון? או שברו שיא עולמי בלגדל ציפורניים. או מישהו ניצח בלהכין את הדייסה הכי טעימה. אני לא יודע מה היו הכותרות, או הרגו איזה ארכי מחבל, גם יכול להיות. אבל את ההיסטוריון האלוקי זה לא מעניין. כי האירוע הכי דרמטי שקרה באלף השנים האחרונות שם, זה שהייתה אישה אחת, שקראו לה חנה, שהיא באה והתפלל לפני אלוקים. זה היה הרגע ששינה את ההיסטוריה. זה היה הרגע שכל הדורות הבאים יונקים אותו, אחרי זה יהיה דוד ושאול ונביאים, אלפי נביאים, עשרות אלף, מאות אלפי נביאים. כל זה בזכות הכמה דקות האלה, הפסוק האחד הקטן הזה שצריך יותר כבר. כמו מגילת רות. מגילת רות, מי הכיר את רות? מי ידע את זה? מי ידע מה? אימא של מחות. זה אף אחד בדור שלא ידע את זה. חוץ מהנביאים שחיו בדור הזה. חוץ מבועז, הגיע איזה גיורת נחמדה, בולבל קצת. נועד לבן, בסדר, נחמד. זה לא מעניין, את מי זה לא מעניין? רייטינג, אין לזה רייטינג. מבינות? אין לזה אחוזי צפייה. התנ"ך לא עובד על רייטינג, למרות שזה הספר עם הרייטינג הכי גבוה. התנ"ך עובד על האמת האלוקית. את רוצה להשפיע על העולם, אני מקווה. את רוצה להיות משמעותית, אני מקווה. גם אני רוצה, השאלה איך תהיה משמעותית? אם תהי רשת בית המשפט העליון, אז ודאי שתשפיע, נכון? יכול להיות שמחינת האמת האלוקית, את חסרת משמעות. סתם איזה אחת שלי. נכנעת לכל מיני מניפולציות ומשלמת מחירים כי אין ברירה, כי אחרת אני לא אגיע לתפקיד. ויכול להיות שכאילו אישה פשוטה כזאת. סתם אישה פשוטה. לי יש נשים משפיעות. לפני שנתיים כשהם נתנו להדליק את המשואות ביום העצמאות לנשים משפיעות. אני הייתי לוקח רשימה אחרת לגמרי מהנשים משפיעות. יש, הייתי נותן להדליק משואה למי? לאימא של הרבנים סבתו. מכירות אותה? לא מכירות אותה? גם אני לא. אבל אני רואה את רביעיית הבנים שלה, אני מכיר אותם. ומה הייתה להם אימא? היא לא הייתה דוקטור ולא פרופסור, והיא לא הייתה טייסת, והיא לא ניצחה בקרבות אגרוף, והיא לא... היא לא עשתה שום דבר כמו גבר, אבל היא הייתה אימא. גידלה, או אפילו אימאות אחרות שהן אולי נשים שלא הצליחו להיות... איזו אישה אתה קרה? שהתפללה! והתפילה הזאת זה הקדמה, מה זה הקדמה? כל שאר הספר הוא רק הוצאה לפועל של התפילה שלה. היא חידשה חידוש רוחני, היא לא רבנית, והיא לא יודעת השס, והיא לא יודעת בעיון, אבל היא קרובה לאלוקים יותר מכולם. אנחנו מתפעלים מהפרק הזה ועד היום, כשאת רוצה לדבר עם אלוקים, את מדברת כמו שחנה אמרה. אך שפתי הנאות וקולה לא ישמע. זה המודל, זה הדגם, כשאת רוצה לדבר עם אלוקים, כשאת רוצה להתפעל, את כולנו. היא חידשה את זה בפרק הזה, שוב, אם לא היה נביא, אז זה היה חולף עם הרוח. בעיתון לא כתבו את זה. אבל יש ספר אחר, קוראים לספר הזה, אז ייכתב ליראי השם ולחושבי שמו, אז יכתב ספר לפני השם נראה השם את השם שמו. זה ספר אחר, זה בשמיים, אלוקים רואה את זה, אלוקים יודע את זה. אז שם אנחנו נמצאים, אנחנו בפרק א' מנסים, זה פרק קריטי, זה פרק ש... שהכל ייוולד ממנו. כתוב בשירת חנה, בתפילה של פרק ב', ומי צור, כי מי אלוק אני בא לידי השם, ומי צור, זולתי אלוקים. צור, אז הגמרא אומרת, אין צייר כמו אלוקים. מישהו שהוא אמנות פלסטית, ככה אומרים, אמנות פלסטית היא אמנות מציירת ציור. בסדר, יש פה ציור משמרת המכפלה, זה לא מערת המכפלה באמת. יש פה תמונה של הרב קוק, זה דו-ממדי, נכון? זה רק פיקציה, כאילו את רואה את זה לעומק, אין שם עומק. אם אני עושה פסל, הפסל הזה בפנים זה מת, אין שם חיים. הקדוש ברוך הוא יוצר צורה בתוך צורה. אז מה האומנות הכי גדולה? אני חושב שהאומנית הכי גדולה זו חנה. האם חנה ידעה לצייר? יכול להיות שידעה לצייר, יכול להיות שלא. אבל זה לא האומנות הגדולה. האומנות הגדולה זה ליצור נשמות, זה ללדת את כוחות חיים חדשים. לחשוב שבמקרה, אימא של הגאון הזה קוראים לה חנה, זה לא להבין כלום. זה שאימא שלו, זאת אומרת שהוא רק מבטא את מה שקיים בה. הילדים שלך, הילדים שלך, את אוהבת הילדים שלך? בטח, עוד הרבה לפני שהם לומדו אותנו. כי הילדים שלך זה החלומות שלך. הילדים שלך זה הנשמה שלך. בחלומות שלך, אם תרשי לעצמך לחלום בגדול, אז הילדים שלך יהיו עם נקודת זינוק הרבה יותר גדולה אל תוך העולם. אז זה בפרק א' זה הקדמה. הקדמה לעידן חדש. חנה יוצרת גישה חדשה עם אלוקים. קוראים לה השם צבאות. על זה דיברנו, נכון? השם צבאות, זו מילה חדשה. דיברנו על זה. זה בלי מבחנים, אבל אתם בעניינים זוכרות משהו? לא. שיש הרבה, על מה זה שמות? דיברנו מה זה שמות? לא, אני לא אחדש לכם יותר מדי. אבל חנה המציאה מילה חדשה. היא קוראת לאלוקים, איך היא קוראת לאלוקים? תסתכלו פרק א' בתפילה שלה. היא קוראת לו, בפסוק י"ד, התידור נדר ואת אומר, אדוני צבאות. והגמרא אומרת, מיום שנברא העולם לא היה אדם שקרא לה שם צבאות, עד שבאה חנה ואמרה לו צבאות. זה בלי לדעת מה זה. תפתחו קונקורדנציה, תחפשו את המילה צבאות, יהיה צבאות ביחס לצבאות בני ישראל, אבל צבאות ביחס לאלוקים, זה הפעם הראשונה שזה כתוב בתנ"ך. זאת לחנה יש שם חדש לאלוקים. אז בואו נעצור רגע על מה זה שם. מה זה שם? לכל בן אדם יש כמה שמות, נכון? כמה שמות יש לך? יש לך שם אחד שנתנו לך בלדתי, נכון? אבל יש פה הרבה בנות שלא קוראים להם באותו שם, בדיוק, נכון? יש שמות כינויים, שמות חיבה. ככל שיחלפו השנים, אז יהיה לך יותר ויותר שמות. יש לך שמות שבתוך המשפחה קוראים לך, שמות של בן חברות. יש הרבה בני זוג שקוראים אחד לשני בשם... שרק הם קוראים להם. מכירים את זה? מכירות את זה? זה שמצחיק, זה שמעצבן, אבל לא משנה. זה שם כזה. בצבא היו מתקשרים אליי, לא היה פלאפונים, היו מתקשרים אליי ומדי פעם. ואז יום אחד הקצין שם אומר, תגיד לי, זה משגע אותי, הוא אומר לי. כל פעם שאני מתקשר אליך, אז הם צועקים, אבא זה מהצבא. הוא אומר, איך הם יודעים? הוא אומר, אני זוכר את זה, ואז בפסקה הבאה אני אומר, אני לא אתן להם שום רמז, שום רמז. איך הם יודעים? איך הם יודעים? אתרוג בבית. אבא זה מהצבא. כי בצבא קוראים לי אתרוג. אז יש לי שם שהוא בצבא. יש לי הרבה שמות. יש כאלה שקוראים לי אבא. יש כאלה שקוראים לי חנני. יש כל מיני נשים מבוגרות שפגשות אותי ואומרות לי, כאלה שהם הכירו אותי בתור ילד לפני הרבה מאוד שנים, אז אומרות לי, אנחנו קוראות לך הרב חנני. אמרו, הם כולם קוראות לי הרב חנני, זה בסדר. אמרו, לא, לא, זה רק אנחנו. כאילו, חנני זה שם חיבה, נכון? יש שם חיבה, לא כולם משתמשים בשם חיבה. יש כאלה שקוראים באופן רשמי, יש כאלה ש... איך יקראו לך? יקראו לך אימא. יהיו כאלה שיקראו לך אימא. יהיו כאלה שיקראו לך... לא משנה, יש לי שמות, יש לי שם מהישיבה התיכונית שלי. הם קוראים לי באיזה שם, באיזה כינוי שם. מה זה שמות? מה פה שמות? למה יש לי? אין לי שמות, אני לא סכיזופרן. יש לי זהות אחד, אז מה זה שמות? שמות זה פרצופים. מה פרצופים? כמה פרצופים יש לך? מלא פרצופים, נכון? אם את מחייכת, אם את חוששת, את מבולבלת. רואים את זה על הפנים שלך, נכון? מצעירים. ניכל ללמוד את זה, בהדרכות של הקריקטורות, זה עמוד אחרנים. 60 פרצופים בערך. אז מי את? זה את, יש לך 1,000 פרצופים. זה לא שקר. זה כמו לפעמת לבושה חורפי, שירושה קיצי. לפעמת לבושה שמעתס, כי את עושה עכשיו ניקיון. לפעמת לבושה חגיגי, כי את הולכת לחתונה. תחליטי מי את, זה אני. אבל יש לך הרבה, מה? איך נקרא לזה? הרבה התגלויות. הרבה התגלויות. את לא משקרת אף פעם. את לא משקרת אף פעם. לפעמים את מסורקת ככה, לפעמים את מסורקת ככה, לפעמים את נראית ככה, לפעמים את נראית ככה. זה המון פרצופים, זה המון הבעות פנים, זה המון הופעות. הופעות זה אותה אחת. לאלוקים יש הרבה שמות, זה אותו אלוקים, אתם יודעות. בטח זה אותו אלוקים. האל הגדול, הגיבור, מה הוא גדול, מה הוא גיבור? הוא הכל ביחד. אז למה אנחנו קוראים לו לפעמים גדול, לפעמים גיבור, לפעמים נורא? כי לפעמים, זה כמו שאת לפעמים מחייכת, ולפעמים את לא מחייכת, בסדר? לפעמים את מתוחה. אז מה, מסגרי על עצמך, מסגורה על עצמי. זה סיטואציה שנכון בה לחייך, וזה סיטואציה שנכון בה להיות מתוחה, נכון? זה לא רמיה. תחליטי, מה את לבושה? אני לבושה. תלוי. אם אני הולכת לחתונה, אני מתלבש בצורה כזאת. ואם אני הולכת לחדר כושר, אני מתלבש בצורה אחרת. אני לא משקרת, זה אני. איך שמות זה פרצופים, שמות זה התגלויות. כשאני אומר את השם שלך, אני אומר שם של מישהו, אז באותו רגע שאני אומר את השם, כל הזיכרונות שלי עליו, כל המידע שלי עליו, כל המחשבות שלי עליו, רפים ביחד עם השם, נכון? חושבי עכשיו על שם של מישהי? שם זה מין כותרת כזאת שמאחוריה מתחבאים, כל מה שאת יודעת. אז יש הרבה שמות, כי יש לך הרבה מערכות יחסים. זה אמיתי, זה כנה. יש כאלה שבשבילם את הילדה הקטנה. יש כאלה בשבילם את הסמכות, יש כאלה בשבילם את מפקד, יש בשבילם ש... את המון דברים, זה לא... זה אישיות מלוכדת, בריאה, שמחה. אז יש לך הרבה שמות. שוב, ככל ש... תפתחי יותר מערכות יחסים, אז יהיה לך, יש שמות שהן רק בין חברות מאוד מאוד טובות, ויש שמות. ההיא שישבה שם, זה גם שם שלך, נכון? זרות תאים מלפני שנתיים, זה גם שם שלך, זה שם יותר שולי. יש, ככל שאת פחות מכירה בן אדם, את יותר משתמשת בשם הרשמי שלו, נכון? ככל שיש שם יותר אינטימיים, אז יש, את מפתחת יותר שמות שם שלך. בין חברות טובות, יש שם שהוא רק בינינו, שמות טובים הם מתקדמים. בין אויבים יש שמות לעג, חס וחלילה. אז גם לאלוקים יש הרבה שמות. אלוקים יש הרבה שמות, זה אותו אלוקים תמיד. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי אב, זה אותו אלוקים. יש שלוש שמות, נכון? הוא ערך אפיים ורב חסד. הוא דין והוא רחמים. זה אותו אלוקים. בשביל לפגוש מישהו בצורה שלמה מלאה, צריך המון מערכות יחסים. אז ממתי שנברא העולם עד שבאה הכנה, לא היה אף אחד שקרא לאלוקים צבאות. בסדר? אני עוד לא נוגע עכשיו פה של מילה צבאות, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? איך אנחנו קוראים לאלוקים? איזה שמות אתם מקראות לאלוקים? שמות שאסור להגיד, נכון? יוד קי, וו קי. אין בעברית שעוד שקוראים לה קי. קי זה באנגלית, נכון? אבל שם כל כך קדוש שאתם אנחנו לא רוצים להגיד את האות A, כשזה בקיצור הזה. קופים את זה לקי. ויש אלוקים, זה גם עם A. ויש א', ד', נ', י', נכון? יש שמות כאלה שהם קדושים. מה ההבדל בין שם לשם? מה ההבדל? אנחנו לא תמיד יודעים. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, כשאת מברכת, אז מה את אומרת? ברוך אתה השם, מה זה השם? אתה יודע, ברוך אתה השם, כתוב בכל הסידורים, תפתחו כל הסידור, ברוך אתה השם תמיד יהיה כתוב י' ק' ו' ק', אנחנו לא אומרים את זה אף פעם, את המילה הזאת. במקום זה, אנחנו אומרים מילה אחרת שאנחנו לא אומרים אותה סתם, אנחנו אומרים אותה מולך, אנחנו אומרים א', ד', נ', י'. אחרי זה אנחנו אומרים לאותו אחד, ברוך אתה השם אלוקינו. מה ההבדל בין הוויה? הוויה זה מה שלא אומרים. אדנות ואלוקות. מה ההבדל? יכול להיות ים מספיק טוב לי לדעת ההבדל, נכון? אבל אז זה הכל מטושטש. זה כמו מי שיקראו לה אימא, ומי שיקראו לה מנהלת, ומי שיקראו לה השכנה. זו אותה אחת, ותתבלבלי. פעם תקראי לה אימא, פעם זה לא קשור. היא אימא של חלק, והיא מנהלת של חלק, והיא השכנה של חלק, נכון? לחלק היא אימא ולחלק היא סבתא. הילד צריך, יכול לקרוא לה סבתא. כי סבתא זה שם אחר, שם אחר זה פרצוף אחר, נכון? מה זה סבא? אתם יודעים מה זה שאתה רוצה סבא? נכון, סבא זה סמכות בלי אחריות, נכון? זה שם אחר. סבא יכול לתת ממתקים, כי זה לא... סבא יכול להיות לא חינוכי, סבא וסבתא. נכון, הם יכולים... כי הם לא אחראים, הם רק אחראים לתת את ה... את הכיף, את הפינוק, את הטוב, אני מקווה שזה ככה. אז כשאנחנו לא מזהים בדיוק את השמות של אלוקים, אז זה אומר ש... מכאן כתוב יוד יוד, ראיתם שכתוב יוד יוד? במקום אלוקים, במקום שם שם. זוכרות מה שכתוב יוד יוד? אם יש לכם חומש רשי, תסתכלו באום קלוס, תמיד כתוב שם יוד יוד. מה זה יוד? כשרואה שכתוב בחומש שלך יוד יוד, אז מה את אומרת? אפשר להגיד יי, ואין מילה כזאת, נכון? מה זה יוד יוד? ניהלנו סלט מהשמות של אלוקים, למה ניהלנו סלט? כי איבדנו קצת האינטימיות עם אלוקים, כשיצאנו לגלות. כשיצאנו לגלות, אז יש אלוקים, אבל אלוקים זה משהו כזה גדול ונכון ואמיתי, אבל אנחנו די איבדנו לפעמים זה. כשכתוב אלוקים, אתה אומר, זה המשהו הגדול, הקדוש, הצדיק הזה, אבל קשה לזהות את זה בדיוק, קשה לשים את האצבע. זה כמו מי שאת לא מכירה בדיוק, תגיד, זה אני, כן, איך קוראים לככה, זה פחות משנה, כי היא פחות משמעותית בשבילך, אבל ככל שהיא יותר משמעותית בשבילך, את לא תתבלבילי אף פעם. את לא תלכי לי אמת בטעות ותקריא לה השכנה ממול. מה זה קשור לך? גם היא השכנה ממול שלך, זה לא קשור, זה משהו אחר לגמרי. אז כשחנה קוראת לאלוקים השם צבאות, מה זה אומר? זה אומר שהיא מחדשת מה? ככל שנחזור יותר לארץ ישראל, אז יהיה לנו יותר שמות מדויקים לאלוקים. יותר שמות שזה לא יהיה משהו גדול, זה יהיה. מה זה אלוקים בשבילך? וכל יום אולי יהיה לך שם אחר, יכול להיות. צריך מאוד בזהירות. יש לך שמות גם בלי שאת אומרת, יש שם, יש חיוך. אם את מסתגלת על הבעת פנים של מישהו, אז כל פעם הבעת הפנים שלו שונה, אלא אם כן יש לו מסכה על פניו, אז את לא יודעת בדיוק מה. אז המסכה הזאת של אלוקים הולכת ונהיה דקה יותר, מתפוגגת, תמיד הוא יהיה נסתר. אבל מערכות היחסים שלנו במדינת ישראל הולכות ונבנות יותר ויותר. אז כשחנה המציאה שם חדש לאלוקים, מה זה אומר? זה אומר שהיא מתבוננת באלוקים באופן שקודם לא התבוננו. זה אומר שהיא מחדשת דרך בעבודת השם. היא לא הרב הראשי. היא כאילו סתם אחת, כאילו. מסכנה אל הילדים. לא מסכנה, לא מסכנה, היא החליטה להיות גיבורה. היא סובלת מהתמודדות. יש התמודדות, ככה אומרים לו, נכון? אבל בעצם התנ"ך לא רואה את זה בכלל ככה. התנ"ך אומר, היא שינתה את העולם. היא גרמה לזה שיהיו נביאים. בלעדיה לא היו נביאים בעולם. בלעדיה לא היו מלאכים בעולם. היא עשתה משהו מאוד, בסדר, הכרה, ברוכה בהשם, נכון? לא, 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 לא. היא עשתה את כוסף המלאכים. בלי זה לא היה מלאכים. כי מלך זה לא משהו פוליטי. מה עושים כדי שיהיו מלאכים? צריך דוד, שאול, ארגונים, מלחמות, צבא, גיבורים, גוליאטים, וואו וואו מה צריך, כן, אבל כל זה אחרי זה יציאה לפועל של מה שחנה ילדה פה. חנה ילדה לפני שילדה את שמואל, היא ילדה מדרגת חיים. שוב, שמואל הוא לא סתם תינוק, שמואל הוא נשמה שהיא זאת שתהיה, הוא יהיה הנביא הראשון אחרי מאות שנים שלא הייתה נבואה. הוא זה שהמשך את המלאכים, זה לא תפקוד טכני. זאת אומרת, היום יש תפקידים שהם מאוד מכובדים. מנכ״ל בנק ישראל, ככה קוראים לו? כן. חוץ שבקריירה שלך תתקדמי ותהי מנכ״ל בנק ישראל. יכול להיות? הרשו לי להטיל ספק אם זה התחום שתרצי להתקדם בו בקריירה, אבל נניח. אז, מנכ״ל בנק ישראל יהיה אם ניקח אותו או ניקח אותו. זאת אומרת, התפקיד עושה את האדם ולא האדם עושה את התפקיד, אבל יש תפקידים שאת, מה שאת שווה, ואי אפשר להחליף, אין בלתך. זה לא בזכות התפקיד את נהיית רצינית, זה בזכות מי שאת באמת. אז חנה הולכת להצליח פה קומה חדשה. מה היא הקומה החדשה? היא קשורה לתפילה. משום שמה שאנחנו רואים בפרק א', אני חושב בפרק א', זה שהם משום מה, בפרק א', חנה מתפללת, אבל מאחורי זה רואים שהם לא רצו להתפלל. שכשהיא מתפללת סוף סוף, אז אני נכנס בה, זוכרת שלי נכנס בה? נכנס בה בקסח, נכנס בה בצורה קשה, נוזר בה. עד מתי תשתקע ונסיר ינך מה? חושבים שאת רואה מישהי, בוכה, מחזיקה הספר חיים, רואה בקודם, בוכה, בוכה, בוכה. את אומרת, וואלה, שיקורה שהיא מתפללת. אבל גם אם אין לך אחוז אחד שמתפללת בלא שיקורה, את לא תתכנסי בה, נכון? לא באמצע תפילה, תגיד לך כך משהו. אבל זה שאלי נכנס בו, זאת אומרת שאין ספק, הוא בטוח ששיקורה. הוא רואה את התפילה הכי גדולה בעולם, הוא חושב ששיקורה אלקנה. אתם זוכרות מה אלקנה? איך הוא ניסה לחפוך את התפילה? זוכרות? שמישהי תעשה ככה. שאומר לה, למה ולמה? הוא מנסה שהיא לא תבכה, שהיא לא תבכה. והיא 20 שנה חיכתה לתפילה, זאת אומרת שגם היא בעצמה, רק עכשיו, אתם זוכרות, קראנו את הפסוקים ודייקנו איך בפשט רואים שתמיד פנינה עשתה לצרות, ותמיד היא הייתה עצות. ורק עכשיו הפעם הראשונה שהיא בוכה, לכן אלקנה כל כך מובן. אז אלקנה לא רוצה, ואלי לא, אלקנה וחנה, ואלי אפילו שמתפלא. אבל גם לה לקח 20 שנה, לכן פנינה הייתה צריכה להציק לה, אתם זוכרות? ופנינה לא הציקה לה, אז למה כל כך קשה לי להתפלל? זו הייתה השאלה הגדולה. והתחלנו לענות, יש הרבה בעיות בתפילה. כשאנחנו לוקחים את התפילה במבחן השכל, אז זה מאוד לא פשוט שאני אתפלל. זה מאוד לא פשוט שאני... שוב, תלוי מה את רוצה להיות. אם את רוצה לחיות את האגו שלך ואת החפים שלך ואת האגו שלך ואת השטויות שלך, בסדר? האם את רוצה להיות קצת יותר רצינית, אם את רוצה לגעת ברמימות, בקדושה, בנצח, בכלליות, אז יש הרבה סיבות לא להתפלל, כי קודם כל אמונה, נכון? אמרנו, גם זו לטובה. אמרנו כל מיני דברים, לא רוצה לחזור על הכל. תקבלי איסורים באהבה, תפתחי בהשם שיודע למה הוא עושה את זה, תאמיני בו. מה את חושבת שאת חכמה ממנו, איך את צריכה להסביר לו? מה את חושבת שכנעי אותו? זה נראה כאילו, זה לא נכון. אבל השכל יכול להציב הרבה שאלות על תפילה. ומי אמר עכשיו בכלל צודקת? את רוצה, מי אמר זה יהיה טוב? אז את רוצה. קרה לנו הרבה פעמים שרצינו משהו, בסוף זה יצא לא טוב. אז חבל שרצינו. לכאורה, כשהשכל בא לטפל בתפילה, והשכל של אנשים אידיאליסטים, רבים גדולים, אז הוא מציב הרבה שאלות בתפילה. מה את באה לספר לאלוקים מה קרה? טוב, אני לא רוצה להרחיב בזה כי הרחבנו את זה. והתחלנו גם לטפל בהסבר, אז איך חנה כן התפלת? חנה הייתה יכולה להתפלת בשתי דרכים. דרך אחת זה להישבר מהלחץ שפנינה מפעילה עליה. נכון? פנינה מתעללת בה כדי שהיא תישבר סוף סוף. ואז היא הייתה אומרת, טוב, אני לא מסוגלת יותר לסבול, אני מתפללת. ואז בעצם הייתה אומרת לאלוקים, אני לא מסוגלת לעמוד בזה. אבל חנה בחרה בדרך אחרת. וכדי ללמוד את הדרך של חנה, אז התחלנו את פסוק י"ד, את פסוק של התפילה, את כל מה צריך אותו. וראינו קודם כל שיש בו נזירות, היא מבטיחה שהבן שלה יהיה נזיר, נכון? דיברנו על השערות קצת, דיברנו על התפקיד של השערות. ומה אמרנו? אמרנו שהשערות... למה נזיר לא נוגע בשערות שלו? נכון, דיברנו על הבדלים בין נשים לגברים בכל העולם ובין דתיים לפחות או ליותר, שרואים שזה מאוד בא לידי ביטוי בשערות. שערות זה לא סמל, זה גם סמל, אבל זה הרבה יותר מסמל, זה משהו אמיתי. היחס של האדם לשערות שלו ברוב המקרים, בסדר? ברוב המקרים, זה מבטא את היחס של האדם למה? למה? לא דיברנו על זה? ומה אמרנו? מי שלך אשר שם? סתם רואים את זה, ככל שאדם הוא יותר מקבל את הרגשות שלו. ההבדל בין נשים לגברים. בינתיים אנחנו לא יודעים עד כמה המלחמה הפמיניסטית עוד תמשיך להקוד לנו. בינתיים אנחנו עוד רואים הבדלים בין נשים לגברים, נכון? ברוך השם. וזה כנראה הם לא יצליחו, נו. אנחנו יודעים שהם לא הצליחו. אז איפה הייתי? כן, העולם הנשי זה עולם שבכל התרבויות שבעולם הוא עולם שהרבה יותר לגיטימי לו להיות עסוק ברגשות שלו, ברגשות, בחוויות שלו. והעולם הגברי הוא עולם שפחות מרגיש נוח עם עצמו. גם זה אומרים, שבגלל שמנסים לטשטש את ההבדל בין נשים לגברים, אז גם גברים מרגישים מרשים לעצמם. נכון, אבל דיברנו על זה שנשים הן לא יותר רגישות מגברים, אבל הן יותר מרגישות עם זה בסדר, מרגישות לגיטימציה לרגשות שלהם. וגברים מפחדים מרגשות שלהם הרבה פעמים. סוף, זה הכללה. זה 3.5 מיליארד גברים, אז קשה לדבר עליהם בבת אחת. בכל אופן, גברים הם בדרך כלל הם ועדיין רגישים, לפעמים רגישים הרבה יותר מבנות. אבל הם לא יודעים מה לעשות עם זה, זה מפחיד אותם, זה מביך אותם, זה גורם להם תחושה שהם חלשים. חלשים זה באמת מקום. כי גבר צריך להיות חשדן כלפי הרגשות שלו. רגשות גבריים זה... זה צריך הרבה יותר זהירות, הרבה יותר טיפול בזה. צריך להסיר את העולם מעל הרגשות הגברים. ורגש נשי הוא רגש שאלוקים נמצא בה הרבה יותר, נקרא את זה כך. כדי שגבר יפגוש את אלוקים, הוא צריך להתגבר בעיקר. הוא צריך להשקיע, הוא צריך להילחם. נגד מישהו, נגד משהו, להתאמץ. ללמוד גמרא. כדי, למי יותר קל לפגוש את אלוקים, לאישה או לאיש? זה תמיד שאלה טיפשית, נכון? כמו את מי אתה יותר אוהב, את האמא או את האבא. אבל צורת המפגש של אישה עם אלוקים היא שונה מאוד מצורת המפגש של איש עם אלוקים, כי באמת איש צריך לעבוד קשה. היא צריך לקחת גמרא, סדר בוקר, ולקרוא את עצמו. וכשהוא נלחם נגד גמרא, הוא נלחם נגד משהו בעצמו. גברים כל הזמן, נכון? הם שוברים שיאים, והם נלחמים, והם מתווכחים, והם צריכים... הם צריכים להיות גברים, כמו שהמונח הזה לא פעם מופיע משהו חיובי באישה. זה מאוד קשה לקבל את עצמך, מאוד קשה לבטוח בעצמך. זה לא יותר קל מלנצח ולכבוש את האברסט. זה הרבה יותר קל מלכבוש את האברסט, הרבה יותר קל להילחם נגד קושי וכאב חיצוניים. האישה זה האמון שלה, שיש בתוכה אלוקים. זה קשה להם שיש בתוכה אלוקים, כי אני מרגיש בתוכי הרבה, את מרגישה בתוכך. אני בטח, אני בן. אבל את מרגישה בתוכה הרבה דברים שהם לא אלוקים, שנראים קטנים ושטותיים וחלשים. זה שאישה מרשה לעצמה להגיד אימא ולפחד ולהתרגש ולדבר עם הידיים יותר, זה משהו מאוד אמיתי, משהו מאוד נכון. זה בא לידי ביטוי, לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על שערות. זה בא לידי ביטוי בשערות. זה שנשים מרגישות חופשי לגדל שערות ולגברים יותר קשה לגדל שערות. יש חריגים, אני יודע. ואל תבדקו עכשיו, יש לכם חברה שעשה תספורת קצרה, סימן שהיא גברית. זה לא קשור, זה לא יורד לרמת התכלס בתוך כל אחד ואחד. אבל זה שמישהו מגדל שערות, זה אומר שהוא מרגיש, מרשה עצמו לזרום. עם התחושות שלו, עם החוויות שלו, הוא מרגיש איתם טוב. לפעמים זה טוב, כי זה לא טוב. שהוא מרגיש ככה. אבל באישה יש משהו הרבה יותר נכון, משהו הרבה יותר חסין. חוסן זה סדר נשים, ככה אני מראה. אז לכן אנחנו מרשים, לא שמישהו ביקש רשות, זה ככה קורה בכל העד. אז נשים השערות שלהן, הן מגדלות אותן והן מרשות להן. מה קורה לשערות שמגדלים אותן? מה קורה? בדרך כלל נופלות לכיוון הרצפה, נכון? זה חריג שהן ככה. שערות מברזל כאלה, כלפי מטה. וכשאדם פחות נותן לגיטימציה לעולם הפנימי שלו, שזה קודם כל גבר, כשהגבר הזה הוא גם חי בתרבויות של משמעת מאוד חזקה, זאת אומרת בעיקר דוסים, מכל הכיוונים, מכל הדתות. אז הנטייה הטבעית שלהם זה לכסח, עוד אפילו הביטוי זה לכסח, שמעתם כאן בפני לכסח? כן, התורה אומרת לשחט, להשחית את זה. למה לכסח? כי מישהו עושה כזה כסח כזה. אז ביחד עם השערות, שוב, זה יותר עמוק מפסיכולוגיה, בסדר? אני בדרך כלל, ברוב המקרים, כשמישהו ככה מגלח את השיער עד הסוף, אז ביחד עם השיער הוא מגלח גם. זה מה שעושים בבקום לחיילים, כשחייל מתגייס, דבר ראשון, מגלחים לו את השיערות. ומה אומרים לו? אומרים לו, אתה עכשיו עובד לפי פקודות. יש לך הרבה דברים שאתה רוצה, אבל קודם כל אתה עובד לפי פקודות. זה אמירה כזו בלי מילים. ואמירה כזאת, אתה עכשיו חלק כאילו מפס יצור, אתה מאבד את, את הזהות שלך, את הדברים מסוים, הזהות שלך היא כבר לא הכי חשובה. מה אני מרגיש, מה אני חושב. אז כשחנה אומרת שהבן שלי היה נזיר, מה היא מתכוונת להגיד? היא אומרת שני דברים, נכון? המורה לא היה לו על ראשו, זה נזיר. ונתתיו להשם כל ימי חייו. שאלנו איך היא יכולה להבטיח, איך היא יכולה להבטיח. זה הוא יחליט לבד אם הוא היה נזיר, הוא יחליט לבד אם... הוא יהיה להשם כל ימי חייו. אבל היא מבטיחה, אנחנו עוד לא יודעים מה התשובות לשאלות האלה. כשהיא מבטיחה שהוא יהיה נזיר, מה היא מתכוונת? אמרנו שני דברים בתפילה שלה, נדר ונזיר, נכון? מה זה נדר ונזיר? נדר ונזיר, דיברנו על זה שיש את החיים שלנו ויש את הצו האלוקי. יש את מה שנראה לך שחשוב לך ומה שאת רוצה. ויש את מה שחשוב לאלוקים. איך את יודעת מה חשוב לאלוקים? איפה כתוב?
בתורה.
בתורה? בתורה, בגמרא, בשולחן ערוך. ומה שחשוב לך, חשוב גם לאלוקים? מאיפה אנחנו יודעים, נכון? חיים בתקופה פוסט-מודרנית שמזלזלת בכל דבר, היא אומרת שאין שום דבר חשוב, גם אין אלוקים, היא אומרת חד וחלילה. אבל מי אמר שהדברים האנושיים שלי הם גם אלוקים? מי אמר? וחנה, כשהיא נודרת נדר, וגם נודרת וגם נוזרת הבן שלה, היא אומרת, התורה אומרת שאת יכולה לנדור. מה זה לנדור? לנדור זה לקחת את הדברים שלך ולהגיד שהם אלוקיים, יש לך כוח כזה, נכון? בגלל שאת נודרת על משהו, זה נהפך לשולחן ערוך, זה נהפך לתורה. יש לך כוח בפה, זה כוח מאוד מסוכן, לא כדאי להשתמש בו מהר מדי. זה כוח שיכול להביא לאסונות כשאת עושה את זה לא נכון. אבל יש לכל אחד מאיתנו כוח לקחת את העולם הערכי שלנו, העולם הרגשי שלנו, ולנדור, וברגע שהוא נודר אותו, אז זה נהפך למשהו אלוקי. נזיר זה אדם שיכול לקחת את עולם החוויות שלו. דיברנו על ההבדל בין שמשון לבין הנזירים בכל התרבויות בעולם, נכון? שהנזיר הישראלי הוא לא מכסח את השערות שלו, הנזיר הישראלי הוא זה שמגדל את השערות שלו. בגלל זה הוא לא שותה יין. למה הוא לא שותה יין? כי יין הוא מזייף אותך, לנזיר אסור להיות מזויף. הנזיר חייב להיות אותנטי. נזיר זה מי שאומר, אני אגיד את זה בקיצור, בתור סיסמה, בתור כותרת, ואחר כך נסביר את זה, בסדר? אם את רוצה לחיות קדושה, אם את רוצה לגעת בנצח, אם את רוצה להיות שייכת לאין סוף, אם את רוצה לא להיות רק אבן או גרגיר חול שאף ברוח, אם את לא רוצה להיות רק משהו וירטואלי, אם את לא רוצה להיות מה שהפוסט-מודרנים אומרים שאת, אז מה את יכולה לעשות? אז מה אלי אמר? אני אומר את זה בתור סיסמאות, בסדר? אבל אחרי זה נגיד, מה אלי אמר? אלי כמייצג, בסדר? מה התורה אומרת? העולם הזה שטויות, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. יש כאלה שאומרים, אין תורה אלא חיים. ויש כאלה שאומרים, אין חיים אלא תורה. הדבר היחיד בעולם, ככה אלי אומר, בסדר? הדבר היחיד בעולם שהוא בעל משמעות זה התורה. וכל השאר לא מעניין. כל השאר נראה מרגש וסוער ומסעיר ווואו ואיזה קוף לו וכתבו עליו ברדיו. יואו! אבל בתכלס, הכל אבלים. אבל אבלים, הכל אבל אמר כל. רק חומר, הכל נראה, הכל מלאים, הכל שטויות. הכל שטויות. בסוף הכל מתפורר, בסוף הכל מחליד, בסוף הכל, מה נראה לך שכל המפורסמים האלה? הם באמת חיים יותר גדולים. הם איך סתם עשרים פרוסים שטויות. אז אלי, בית המדרש, אומרים, כל העולם הזה הוא עלמא דשיקרא, יש דבר אחד אמיתי בעולם. זה התורה. את התורה, אלוקים הוריד מהשמיים אליה. היא קדושה. אז אם את רצינית, אז תקדיש את החיים שלך לתורה. מסוגלת, כל אחד מכיר משהו מסוגל. אלי היה מסוגל. אלי מחק את עצמו, גם אלי זה בית מדרש, זה דרך רוחני, זה כיוון כזה. אלי אומר, עזבו, החיים לא חשובים. למי שרציני, מי שלא רוצה, בסדר? מי שרוצה לקנות ארטיק, שיקנה ארטיק, מי שעכשיו יתווכח שעתיים איזה ארטיק הוא יקנה, בסדר? אם את רוצה להיות נצח, אם את רוצה להיות אלוקית, אז שימי את הכל בצד, זה קשה. בסדר? את לא חייבת, אבל כדאי לך. מי שהיא מספיק אצילית, אז היא תמצא אותה נפש לתורה. ואין לנו שיעור, רק התורה הזאת. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות של תורה. שמעתם פעם את הביטוי הזה? לא שמעתם אותו? מצטטים אותו הרבה. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות של הלכה. אבל זה חצי ציטוט. להגיד לכם את הציטוט השלם? הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש, אין לה קדוש ברוך הוא בעולם על הדעת למות של הלכה. זה אסון. בגלות זה ככה. אבל אפשר לתפוס את זה כמשהו מאוד אידיאלי. יש ספר שנקרא איש ההלכה של הרב סולובייצ'יק. שמעתם הרב סולובייצ'יק? כן, אחד מגדולי הדור שחלה את זה. הוא כותב ספר איש ההלכה. אז הוא מתאר את איש ההלכה. הוא מתאר כל מיני תופעות מאוד מאוד יפות בטבע, איך איש ההלכה מסתכל עליהם. הוא למשל מתאר זריחה. אתם מכירות את הבדיחה הזאת על בחורה שנגישה עם בחור ישיבה? והיא אמרה לו, הנה השקיעה, תראה איזה שקיעה יפה. אז הוא אמר לה, מה פתאום? זה עוד 5 דקות. מה הרעיון של הבדיחה? ששקיעה היא מונח הלכתי, נכון? מונח הלכתי שכתוב בלוחות. יש יש כוחות, זאת אומרת להשקיע. וחייבים להתפעל מנחה לפני השקיעה. אסור לקרוא קריאת שמע של לפני הערב. יש הרבה נפקנות לשקיעה ולזריחה, המון נפקנות לשקיעה. אז הוא מתאר את זה נורא יפה, הוא היה מאוד שירי כזה, מאוד פואטי, הרב סולוביץ'. אז הוא אומר, איך איש ההלכה מסתכל על הזריחה, ואיזה יופי, ואיך השמש פושטת במזרח, והשמיים נצבעים, וכל הלילה השחור משתחרר מהאפלה שלו, ומתחילים לראות את העולם. ומה מעניין איש ההלכה? שעכשיו אפשר להתפלל, שעכשיו אפשר לשמוע מגילה, שעכשיו אפשר להגיד הלל, שעכשיו אפשר להגיד כל ההלכות, כאילו במקום להתאמין, הוא רואה מעיין, הוא מתאר את המעיין כל כך יפה, הוא אומר, מה הייתי איש ההלכה שאפשר לטבול בו כלים, כל מיני הלכות שקשורות למעיין, כל מיני תופעות בטבע, שאיש ההלכה, מה הוא רואה בהם? הוא מבין את התורה. בשביל מה נברא העולם? אומר איש ההלכה, איש ההלכה, בסדר? זה קצת יבלבל, בסדר? כי זה לא חנה. אנחנו רוצים את התלמידים של חנה. אנחנו מדברים עכשיו על אלי. אבל אלי וחנה הם לא דמויות היסטוריות. יש לך אלי קטן מתוך הראש. יש המון אלים סביבים שמדברים פה. אלי מייצג עמדה כזאת. הוא חי לפני 3,000 שנה, אני יודע, אז לא. אני יותר מ3,000 שנה, אבל יש עמדה כזאת שגם היום. אם את רוצה להיות צדיקה, אז מה? אז שימי פס על העולם הזה. שימי פס. פעם הייתי במילואים עם בחור שנהיה בעל תשובה. ואמרתי לו, למה הלכת אליהם ולא נהיית דתי-לאומי? הוא אומר, כי אתם לא הולכים עד הסוף. אמרתי לו, למה אנחנו לא הולכים עד הסוף? הוא אמר, בגלל שכל החבר'ה שלכם לובשים חולצות טריקו. חזרתי לישיבה, הסתכלתי, וואלה, כולם לבשו חולצות טריקו. הם גם לובשו חולצות טריקו? לא, אמר שהבנים לובשים, הוא לא נכון. בדקתי כולם לובשו חולצות, והוא צדק. ומה הוא צדק? שכולם לובשים חולצות טריקו. מה הקשר בללכת עד הסוף? מה הקשר בין שני חלקי המשפט? כמו שאומרים אותו, נביא לא יכול להיות מחוצת ריקו? מה הקשר לתדעתו? מה הוא חשב אם לא רוצות לאיים בדעתו? כאילו להיות צדיקים זה לזרוק את העולם הזה לפח, זה הכוון. לבוש בגדים בצבע, יש לכם רעיון בין עם צבע? שבגדים נלבש מי שרוצה לנצח את העולם הזה? בגדים לא צבעוניים, ממש לא. ממש לא כזה שחור כזה, שחור. חמים כאלה בקיץ, מה זה קשור? נוח, לא נוח, שמים פס על העולם. העולם הזה זה אלמא דשיקרא, זה עולם הדמיון. אז יאללה, נלחמים בו. חולצות ריקות זה חולצות נוחות, לפחות בקיץ. מה נוח, לא נוח, מה זה קשור? מה זה קשור? או קודש, או קודש, אם קודש, אז לא קורה איזה סוף. לעשות כל מיני שילובים וכל מיני ויתורים. זה לא ללכת עד הסוף. ככה, במוחו, הוא ניסה להסביר לי מה הניע אותו. אני מטיל ספק גדול אם באמת ככה מודדים את מידת קרבת אלוקים, אבל ניסה להסביר. יש משהו כזה שאומר, אם את רצינית, אז רק מה שכתוב בתורה. רק מה שכתוב בתורה. אני לא מדבר על להטיף לאחים, אני מדבר על לחיות ככה בעצמי. קשה, שיהיה קשה. קשה, שיהיה קשה, זה לא מעניין. מה שכתוב בתורה? אם את חלשה, אז לא. לפעמים את צריכה לוותר על דברים שקל לוותר עליהם. לפעמים את צריכה לוותר על דברים שקשה לוותר עליהם. לפעמים את מתחברת, לפעמים את לא מתחברת. זה טעים לאופן, מה זה משנה? מה זה משנה? בכל התורה כולה אף פעם לא שואלים אם זה מתאים לך או לא מתאים לך, חוץ מדבר אחד. זוכרות מה הדבר האחד? סוכה, סוכה. מה זוכרות? של אחר כך בסוכה, מצטייר פתור מן הסוכה. אבל זה סיפור אחר, זה חריג. קשה ולא קשה. מי שואל אותך אם זה טעים לך, לא טעים לך? מה זה משנה? מי זה מעניין? שמה את התורה אמרה. אז יש כאלו אנשים צדיקים מאוד, שהם חושבים שבשביל מה נברא העולם, בשביל מה יש עולם? בשביל לקיים את ההלכות. בשביל מה יש עצי דקל? בשביל לקטוף מהם לולבים. זה מה שיש. העולם של עצמו לא אכפת. אין שם אלוקים. אין אלוקים בעולם. אלוקים נמצא בתורה. בעולם הזה, אולי בגן עדן, מאז שגרשנו, חלס, אין אלוקים. אין אלוקים לא בטבע, ואין אלוקים גם לא בלב שלך. אל תקשיבי ללב שלך, כי ללב שלך יש דברים מכוערים. לפעמים, לא תמיד, לא תמיד. אם את רוצה להיות רצינית, תקשיבי מה שכתוב בתורה. אם את מספיק חזקה, לא כולם מספיק חזקים, יש מדרגות, מדרגות. מי הייתה הכי חזקה בעולם? חנה. חנה הייתה אולי התלמידה של אליה כהן. התלמידה. היא מסרה את הנפש על מה שכתוב בתורה, התפעלה על מה שכתוב בתורה, מה שלא כתוב בתורה. אז לא! ובתורה לא היה כתוב שחנה צריכה ללד בנים. זה לא כתוב בתורה. כך נעל לך. אז תגידי, נו, מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לך? היא רוצה להיות מצח, היא רוצה להיות אלוקית. יש דברים קלים ויש דברים קשים, אז זה קשה. מה שלא אלוקי, אני לא רוצה. לפעמים זה קל, לפעמים זה לא קל. ככה חשב אלי. אבל חנה עכשיו, חנה עכשיו יכולה להגיד כמו פנינה, חנה אומרת, אין לי כוח לחיות להיות כזאת גדולה. לא, לא. חנה תלמד אותנו איך מוצאים את אלוקים גם בתוך הלב, לא רק בתוך ספר התורה. ואיך מוצאים את אלוקים שם באמת, בלי לוותר, בלי לטייח, בלי להקטין שום דבר. אז בעזרת השם בפעם הבאה, ננסה להתחיל מכאן, בסדר שמישהי תזכור את המשפט הזה, שממנו ידע להתחיל. איך אלוקים לא נמצא רק בספר? אלוקים לא נמצא רק בספר, זה בטוח, אבל איך גם מכירים אותו במדויק, בפנים מרחבי החיים, חורף טוב, גשם טוב.